כבוד הציבור הקדוש שהתכנס, אנחנו נמצאים בימים של ערב פסח. עצם העובדה שאנשים מוצאים לעצמם את הזמן לעסוק לא רק בענייני חמץ ומצה, אלא על פי המשמעות האמיתית של הדברים. חז"ל אמרו 30 יום קודם הפסח דורשים בהלכות הפסח. אז כולם מבינים ששואלים ודורשים בהלכות הפסח. אצלנו פסח זה רק הפך לשאלה איזה מצות אוכלים בדיוק, מצות הלפרין, מצות יהודה, איזה מתנות קונים לאפיקומן, באיזה מלון עושים את הסדר. זה הפך לשאלות, לשואלים ודורשים בהלכות הפסח, בעוונותינו הרבים. בשעה שואלים ודורשים בהלכות הפסח, זה בהלכות קורבן פסח. אחר שיש באמת הרבה מצוות שקשורות לקורבן פסח, כ-16 מצוות עשה ולא תעשה, ובזה היה צריך לדרוש. יש מצווה שבעצם לא תשברו בו, צריך לדעת איזה עצמות, מה זה שבירה, מה קורה אם בכל זאת נשבר וכיוצא בכך. יש כל מיני הלכות, השחיטה, הפשטה, הצלייה וכיוצא בכך. בשאלות האלה היה צריך לדרוש, ובכך עסקו 30 יום קודם הפסח. יפה שציבור עזב את העיבוק של הספרים בבית ואת השטיפה של הרצפות במקום לעזור לאמא, אז באו באמת להרגיש קצת יותר מקרוב את נושא המקדש וההכנות שהיה צריך לעשות אותן בימים אלה לקראת חג הפסח במובן האמיתי של הדברים. כמובן שבעוונותינו הרבים חלק מהבעיה שלנו השנה זה שאין לנו את הר הבית נשדד לעינינו, ואנחנו רואים ומחשים, ולהפך יש פה אומרים, נו, מה אתה רוצה שאנחנו עכשיו מבחינת אונס רחמנא פטרי, עכשיו אנחנו פטורים. אחר שמה אתה רוצה לעשות מלחמה עולמית, אתה רוצה לשפוך דם חלילה. נו, ברור השם שיש תירוץ. אגב, לפני שנים כשהיו מדברים על אפשרות אולי לחדש את עבודת הקורבנות, אז התירוץ הזה לא היה קיים כל כך. אז אמרו, מה אתה רוצה שבדמשק ישחטו יהודים ברגע שישמעו שפה אנחנו עושים, מקריבים פסח, עושים איזה משהו בהר הבית, ישחטו שם יהודים. במשך הזמן יהודי דמשק, ברוך השם, עזבו את דמשק ונמלטו בדרכים שונות מסוריה של ימינו. אז התירוץ הזה פסק. עכשיו יש לנו תירוץ חדש, שמא ישחטו יהודים במקומות אחרים, אולי כאן אצלנו. טוב, זה חלק מהרפיסות הרוחנית שלנו. קודם כל, עצם הטלת הפחד היא דבר אסור. יש בתורה איסור לא תערוץ מפניהם, שכולנו מחויבים בו, אסור לפחד. ולהפך, כשאתה יוצא למלחמה צריך לאמץ את הלב ולהילחם ללא פחדים, כך שכשזה נשמע מפי אנשי תורה זה גם כן עוד עבירה. אנחנו יודעים שדוד המלך, חז"ל טענו נגדו שסמוך לפלטרין שלך לא כבשת, אתה הולך וכובש את ארם נהריים ואת ארם צובה. כלומר, לפני שאתה כובש במקומות רחוקים, המצווה הגדולה היא דבר ראשון סמוך לפלטרין שלך. ליד הארמון שלך יש מקום המקדש, זה המקום שאתה צריך לכבוש. באמת היו דורות שמסרו את נפשם על כיבוש המקום הזה. אנחנו יודעים על יהודה המכבי, כולנו שרים וחוגגים קרוב ל-2500 שנה, פחות 2300 שנה בערך, את הניצחון של יהודה המכבי שכבש את את ירושלים ואת המקדש, למרות שהם היו ציבור קטן, מעטים כנגד רבים, לא שאלו את השאלות הפחדניות שלנו, אלא פשוט עשו את מה שמתחייב, שחררו את מקום המקדש, ועל כך אנחנו שרים. אנחנו יודעים שבר כוכבא מרד במלכות רומא האדירה כדי להגיע לירושלים, הטביע מטבעות עם החותמת של ירושלים הקדושה, ואומר יש למסור את הנפש על שחרור ירושלים, שלא דבר על זה שבדורנו יהודים מסרו את נפשם על שחרור הר הבית, כידוע 180 מחיילי ישראל שילמו את המחיר בחייהם כדי שנחזור אל מקום המקדש. עכשיו שהר הבית היה בידינו ואנחנו ויתרנו עליו בלי קרב, אין לך בושה, אין לך חרפה גדולה מזאת. כך שבראש ובראשונה ההכנות הכי פשוטות לפני שאנחנו מדברים על קורבן פסח זה להגיע אל ההר, יש כמובן כל ההכנות האחרות שזה הכנות מיוחדות לחג הפסח שהן פחותות מכל הדברים האחרים. כידוע לנו נושא המקדש ובנייתו נידונו במהלך הדורות האחרונים, לאורך כל הדורות, אבל מאז הרב צבי הרשקל אישר שיצא בספרו דרישת ציון, שהוא מדבר על הצורך לחזור לירושלים, להתחיל בעבודת המקדש מחדש, מתוך כך תיבנה ארץ ישראל כולה. הנושא שנידונו בעיקר חג הפסח, ולמה? משום שמבחינה הלכתית הנושא הזה חלק יותר. בשביל לדבר למשל על סדר עבודת יום הכיפורים, עבודת התמיד, צריך גם לבנות את הבית, צריך את הכלים, את המנורה ואת השולחן ואת מזבח הקטורת ואת כל המערכת כולה שהיא כבר יותר מורכבת. ולכן שאלת החזרה לעבודה של קורבן פסח היא יותר פשוטה, זה יום אחד בשנה, וכן בעניין הזה מה שנדרש זה דבר אחד פשוט, מזבח. אם יש מזבח אפשר לגשת לעבודה, גם זה לא כל כך פשוט, כל דבר הוא מורכב מבחינת ההלכה, אבל יחסית לבעיות האחרות הנושא פשוט יותר. אחת ההלכות קובעת שמקריבים אף על פי שאין בית, מקריבים אף על פי שאין בית, לא צריך מקדש. וזה אמר רבי יהושע, שבזמנו אגב היה ניסיון לבנות את בית המקדש מחדש. רבי יהושע הוא עצמו היה לוי ושרת בבית המקדש, היה משורר מן הלויים, היה עומד על הדוכן והיה משורר, הוא ראה את החורבן, ובזמנו, כך מובא במדרש בראשית רבה פרשה סמך דלת כמדומני, מובא שם שבימי רבי יהושע בן חנניה התירו לבנות את המקדש, והוא היה בין אלו שעלו בדרכם לירושלים כדי לחדש את העבודה. רבי יהושע הוא זה שאמר את ההלכה שהייתה נקוטה בידיו מדורות, מקריבים אף על פי שאין בית, בונים מזבח ומתחילים את העבודה אפילו שהבית עצמו חרב. למען האמת כך גם עשו אנשי בית שני בזמנו, הקריבו על גבי המזבח לא רק בחג הפסח אלא תמידים כהלכתה במשך 18 שנה, הקריבו על גבי המזבח, ורק כשניתן בסופו של דבר היתר לבנות את הבית, בנו את בית המקדש עצמו. כך שכעיקרון אפשר לגשת לנושא העבודה של הקרבת קורבן פסח בדרך יחסית פשוטה, בניית מזבח, ושאלות אחרות שהן נפתרות בקלות יחסית על ידי כל מה שמובא בהלכה. למשל, ההלכה שטומאה הותרה בציבור, כלומר אין צורך בפרה אדומה כדי להיטהר, אלא כיוון שהציבור טמא, טומאה הותרה בציבור, ואפשר לעשות את העבודה במקדש שכולנו טמאים. ושוב, זה לא חידוש שאנחנו נחדש אותו, אלא כבר היו דורות שכך עשו, כדור של חזקיהו עשו את הפסח בטומאה, כלומר כבר בימי בית ראשון, שם המקדש שווה תקופה מסוימת, וכשהלך חזקיהו למלכות חידש מיד את העבודה, והקהל היה עדיין טמא, ועשה את הפסח בטומאה. ורק זה, למעשה גם בראשית ימי הבית השני התחילו את העבודה בטומאה, כך שזה לא דברים חדשים, זה חידושים גדולים בהלכה, זה דברים שנהגו הלכה למעשה. למען האמת, חנוכת המקדש, יותר נכון חנוכת המשכן, נדמה לנו שזה שהמשכן ודאי התחיל בטהרה, אם ירדה אש משמיים על המשכן, ודאי הכל שם היה 100% מבחינת ההלכה. אסור לדעת שאהרון הכהן ויחד עם האנשים האחרים היו, לפחות כמו שאנחנו בגדר טמאי מתים, גם הם היו טמאי מתים. והיום הראשון של חנוכת המשכן היה כשאהרון היה בטומאה. רק ביום הראשון, לאחר שחנכו את המקדש, ניתנה המצווה של אפר פרה אדומה. זו מצווה שניתנה לאחר שכבר נחנך המשכן. הווה אומר, אנחנו לא מחדשים שום דבר שלא היה. כך שאם נחזור לרגע לעניין הבסיסי, מדוע מכל הנושאים האחרים במקדש הדיון על חג הפסח הוא יותר מעשי, זה משום שהפתרונות הם גם יותר פשוטים, וכך דנו בנו בשאלה הזאת החתם סופר ורבי עקיבא עגר ואחרים, שהנושא של חג הפסח היתר פשוט. יתרה מזו, חג הפסח הוא גם יותר חמור, שבמצוות אחרות שנוגעות לחג, שנוגעות למהלך השנה, אם לא עושים אותם אין בהם איסור קרת. ואילו הקורבן היחיד שאם אנחנו לא מקריבים אותו אנחנו חייבים קרת, זה קורבן פסח. שאגב, איסור קרת הזה מחייב לא רק את הגברים אלא גם את הנשים, שכל כן, כך נאמר, שכל נפש כן, שלא תעשה את החג ונכרתה הנפש ההיא מהמאה נפש, שאומר גם גברים וגם נשים. החובה של איש ואישה בישראל לעלות לחג הפסח, להקריב קורבן הפסח, היא לא סתם חובה, היא חובה שהיא בגדר איסור קרת אם אנחנו לא מקיימים. לכן גם היו אנשים בירושלים בזמן אחרי מלחמת ששת הימים, שברגע שנכבש ההר אז עזבו את ירושלים בערב פסח כדי לא להימצא קרוב אל ההר, כדי שהם יהיו בבחינת בדרך רחוקה. אחר שכתוב שמי שהיה בדרך רחוקה וחדל לעשות את הפסח, אז הוא לכאורה הוא בסדר, אבל לא ניכנס כרגע לפרטי העניין. האמרה הזאת מפורסמת, אבל מי שלומד את הגמרא באופן יסודי רואה שהדברים לא פשוטים. בכל מקרה זה לא, וכאן אולי נזרוק את המילה הזאת, אבל זה לא, מי שבורח מירושלים לא עושה בזה שום דבר. ומדוע? משום שמה זה האיש אשור בדרך רחוקה? כלומר, האיש שהוא נגיד גר בצפון הרחוק באיזשהו מקום, והוא התחיל לעלות לירושלים, והוא בדרך לירושלים, אז הוא בדרך, אלא שהוא בדרך רחוקה, הוא עדיין רחוק מירושלים. לאיש כזה אמרה התורה, פשוט כבוד הרב, עוד מילים אחדות, לאיש שהוא נמצא בדרך רחוקה, כלומר הוא התחיל כבר ללכת לירושלים, אלא שלמרות הניסיונות של להגיע לירושלים בזמן, הוא עדיין רחוק מירושלים. לאיש כזה אמרה התורה, בסדר, לך אנחנו עושים חג נוסף, כמו שרצית לקיים את החג הראשון אלא היית בדרך רחוקה, עושים לך את החג השני, ואז עושה את פסח שני. אבל איש שבכלל לא התכונן לעלות לירושלים, בלי דרך רחוקה, בלי שום דבר, סתם לא התכונן לעלות לירושלים, זה חדל לעשות את הפסח, אז יש גדר שבנחרטה הנפש היא מהמאה, כיוון שהוא פשוט חדל מלעשות את הפסח. אדם חייב להתאמץ כדי לעשות את הפסח. לכן גם אלה שעזבו את ירושלים באותם ימים, או אם יש היום מישהו שעוזב את ירושלים בערב פסח, כדי, לצערנו, כולם הולכים לבתי מלון וכיוצא בכך, עוזבים את ירושלים לא בגלל כדי להיפטר מהבעיה שלה, שלה קרובה, נוסעים לרומניה, לאיטליה. לעשות פסח כהלכה, כהלכה. לעבור על ההלכה שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, וכמובן לפרדס גויים, ולפעמים גם נוסעים, כן, לצערנו, לארצות שרוויות בדם יהודי, לאוקראינה, להונגריה, לא נעביר בזה. בכל אופן, מי שיוצא מירושלים כדי להינצל מאיסור כרת, לא עושה בזה שונה, הוא פשוט בורח מהמצווה. זה כמו שיונה ברח מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר לברוח מקיום המצווה. לכן, כפי שאמרנו, הנושא הזה זה בגדר איסור כרת, ולכן חובת הקרבת קורבן פסח היא הרבה יותר חמורה מכל הקורבנות האחרים, והיא מחייבת כל אדם מישראל, איש ואישה. ממילא גם החיוניות של המצווה הזאת היא עולה על חיוניות של מצוות אחרות או קורבנות אחרים. כפי שאמרתי, היא גם, המצווה הזאת יחסית פשוטה יחס למערכות אחרות של קורבנות שהתקיימו במקדש. לכן הדיון התמקד סביב החזרת העבודה בעיקר באשר לקורבן פסח, אבל כמובן זה רק משום שאנחנו כרגע ערב פסח, הדיון צריך להיות על כל המצוות, על השבת העבודה למקומה בכל ימות השנה, תמידים כסדרם, מוספים כדחתם, הרגלים, יום הכיפורים. ויתן השם שנזכה שמתוך, כפי שגם אמר רב קוק זצ"ל, שגדול תלמוד שהביא לידי מעשה, שאם ילמדו את ימי המקדש בסופו של דבר נבוא לידי העשייה, שייתן שהתלמוד והעיון המשותף שלנו בימים האלה ובימים אחרים יביא אותנו בעזרת השם לכלל מעשה, ונזכה לעלות ולראות בבית המקדש ברגלים הבאים עלינו טובה, ונזכה במהרה לראות כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם במהרה בימינו, אמן ואמן.